ערב טוב, ברוכים הנמצאים. עכשיו זה כניסה לספר שמות, זה הזדמנות לכל אחד להיזכר בשם שלו. כידוע שהשם שלנו, יש בו גם שליחות, יש בו גם ייעוד, ולא רק במובן של לבוא לאיזשהו מאבחן שיגיד לנו בעזרת נומרולוגיה או אמצעים אחרים מה המשמעות של השם, אלא עצם ההבנה שכל אחד בשם שלו רמוזה שליחות וייעוד. פשוט ההבנה זה שיש לנו ייעוד, יש לנו שליחות. נועדנו להביא אור בעולם, נועדנו להביא ברכה בעולם. ומשה רבנו, שהמפגש הראשוני איתו הוא בספר שמות, בפרשת שמות, אחת המילים הראשונות שהוא שומע, שהוא מגיע אל הסנה והוא רואה שהסנה בוער ואיננו אוכל, והוא שומע את המילים, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אז לקחו את זה חסידים, ואת הביטוי של נעליך מעל רגליך להשתמש בו לכל מערכות יחסים ולכל קשר שהוא. אז של נעליך זה מלשון מה שנועל אותך. והצליל נעליך מלשון מנעול. מעל רגליך מלשון הרגלים. זאת אומרת שהדבר שהכי נועל אותנו זה ההרגלים שבהם אנחנו שבועים. של נעליך מעל רגליך. עכשיו, ההרגל זה בדרך כלל דברים שאנחנו משתמשים בהם, דברים שאנחנו עושים אותם, אבל אנחנו כבר לא מודעים להם. זה בעצם העניין של הרגל. למילה הרגל יש הקשר חיובי והקשר שלילי. ההקשר החיובי, בוא נתחיל מההקשר השלילי. ההקשר השלישי, השלילי, שיש משהו שאני עושה בלי מודעות. ההקשר החיובי, שאני לא צריך להשקיע אנרגיה בעצם הפעולה. אני כבר מורגל בזה. כל דבר שאני מורגל בו, אז את עיקר האנרגיה שלי אני מוציא על ההתכוונות שבפעולה. לדוגמה, ילד שזה אתה למד לכתוב, אז הוא משקיע המון מאמץ בלצייר את האותיות. ככל שאני יותר מיומן בכתיבה, אז אני את עיקר האנרגיה משקיע בהתכוונות מה אני רוצה לכתוב, מה התוכן של המילים. אז עם אלה, להרגל יש משמעות חיובית, ולהרגל יש משמעות שלילית שזה פעולות, לפעמים זה בא בעניין של פעולות שאני לא מודע אליהן. וכל מי שרוצה בעצם לפרוץ קדימה, במיוחד בתוך מערכת זוגית קיימת, ומערכת זוגית קיימת זה לא רק בני זוג, גבר ואישה, אלא כל מקום שיש לי אינטראקציה. ימים מעלי השלום, למדנו השבוע הטקסט שלה שהתחיל במילים, זוג או יחיד וסביבתו, אם כל אחד מהם אינו על תיחומו וצירו, אז אין ביניהם מידת רוחק. אל תתייחסו להמשך הטקסט, כי זה לא כל כך רלוונטי לשיחה שלנו. אני בעיקר רציתי להראות את הביטוי, היא רצתה לדבר על איזשהו מערכות יחסים, אמרה, זוג או יחיד וסביבתו. זאת אומרת, יש אגב זוג שהחוויה שלהם זה יחיד וסביבתו. לא חייבים לחייך בזה, אבל מי ש... יש פעמים שזו החוויה בתור זוגיות יחיד וסביבתו. אז ההבנה הזו שכל מערכת שהיא של אינטראקציה בין אנושית, באפשרותי להעמיק אותה, באפשרותי לחזק אותה, באפשרותי להעצים אותה, על ידי שאני מתחיל לשים לב לאיזה הרגלים נמצאים שם. אומרת, בדרך כלל ההרגלים זה אותם פעולות שאני משתמש בהם בתוך אותה מערכת, שהרבה פעמים הם פוגעים בזולת או גורמים לו לחוש אי נוחות. זה יכול להיות לקטוע את הדברים שלו, זה יכול להיות לא לעמוד בהבטחות, לא לדייק בזמנים. יש דוגמאות רבות. זה מה, מה שעלה לי עכשיו זה רק הרעיונות הללו. והרבה פעמים אין לי את הפריבילגיה לקבל את המתנה הזאת מהזולת שיעיר לי. אני כן יכול לראות, לשים לב, איזה דברים לא מוצא חן בעיניי בהתנהגותו של הזולת, ולהתייחס אל זה כאל מראה אישית. רק צריך לדעת שהמראה האישית זה בעצם כל מי שאני פוגש ויש בו משהו שלא מוצא חן בעיניי ומציף אותי רגשית. התוספת היא מציף אותי רגשית, כי הבעל שם טוב הקדוש אומר שהזולת הוא מראה. אבל בעצם כל מי שאני פוגש כל הזמן זה, אם כל אחד זה מראה וכל אחד זה מדריך רוחני, זה עבודה רוחנית זזיתית ללא הפסקה כלל. אז אפשר לומר שאם אני רואה מישהו מולי שמשהו בהתנהגותו מוציא אותי משלוותי או מציף אותי או משאיר אותי חצר שקט, פה אני מבין שיש עבורי שיעור. רב אושר פריינד, צדיק ירושלמי, שמפעם לפעם אני מזכיר אותו, שנפטר כבר לפני 10 או אולי כבר כמעט 14 שנה, אז ביתו סיפרה שבתור ילדה נשפך לה שוקו על החלוק, אבא שלה קרא לה, ונעמד איתה מול המראה וניסה לשפשף את הקטם שעל המראה. אז היא אמרה לו, אבא, הקטם הוא לא על המראה, הקטם הוא אצלי. אז אמר לה חיילה, תזכרי את זה לכל החיים, שאת רואה קטן ממול, חפשי לנקות אותו פנימה. עכשיו, את הדימוי הזה שהזולת כמראה, חלק מאיתנו שמור, חלק מאיתנו אולי לא, אצל הבעל שם טוב זה יסוד מרכזי. רק אנחנו יודעים להשתמש בזה כרעיון יפה, אבל לא כל כך פנויים לעשות עם זה עבודה מעשית כשזה קורה בפועל. זאת אומרת, הפער הזה בין רעיון נחמד שהזולת כמראה לבין ההבנה שאפשר ממש לתקן דברים, לראות את זה כהנחיה, לראות את זה כהדרכה, לצאת מההרגלים שלי. לצאת מההרגלים שבהם אני לא כל כך רואה את הזולת. לצאת מההרגלים שבהם אני לא כל כך פנוי לשים לב לזולת. אז משה מקבל את ההנחיה הזאת, של נעליך מעל רגליך. קודם כל זה נעליך, יש משהו שנועל אותך. יש משהו שנועל אותך מלהיפתח אל השלב הבא שלך. יש משהו שמנועל אותך מלראות. יצא לי נועל אותך, אמרתי את זה מהר, משהו שמנהל אותך, אבל זה אותו דבר. זה, יש משהו שהוא נועל אותך או מנהל אותך, זה הרגל שאתה לא מודע אליו. ואם אתה רוצה להתקרב למקום הגבוה, זה של נעליך מעל רגליך. של נעליך. ואז מה? מגיעים אל הסנה. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, איך אתה נקרא? אז הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. לפני הרבה שנים טיילתי ביפן. יש שם קבוצה שנקראת כנסיית בית שלום. זה השם שלהם. יש כאלו שבדרך כלל נפורסם אצל היפנים קטמקוי, אבל הם נקראים, וזו קבוצה אחרת, זה נקראת בית שלום, שהמרכז שלהם בעיר קיוטו. תשימו בווייז מטוקיו 500 קילומטר לקיוטו. אותם אותיות. והם, המייסד שלהם, לפני הרבה שנים חלה מלחמת העולם השנייה, שהעניין שלו זה לעזור לעם ישראל. הוא הקים קבוצה כזו שמונה כמה אלפים, ויש להם מרכז תפילה בקיוטו, וקיר של המרכז הרוחני, הקיר המרכזי, מה שאצלנו בבית כנסת נקרא ארון הקודש, אז שם יש שלט גדול בעברית, או פרוכת כזו בעברית, באותיות עבריות, יהיה אשר יהיה. זה בהקשר הזה. יהיה אשר יהיה. אז מה זה המילים המיוחדות הללו? יהיה אשר יהיה. אז קודם כל זה שם קדוש. גם שמו של הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן לוקח את המילים הללו, את יהיה אשר יהיה, ומתייחס אליהם, אומר בן אדם שרוצה להרגיש יותר את ההוויה שלו, שרוצה להיות נוכח, אז הוא כביכול מכריז ואומר אהיה. מה זה בעצם אהיה? ועד עכשיו לא הייתי. יש, אם ניקח את המילה אהיה, שזה בעצם אני מסכים להיות נוכח בלשון עתיד, איך נגיד את זה בלשון עבר? הייתי. איך נגיד את זה בלשון הווה? ענני. למרות שזה לא... יש הייתי, יש ענני, ויש אהיה. עכשיו, אני מקווה שהייתי, הייתי בתהיתי, זה אנחנו משוחררים מהייתי. ואם אנחנו עוד לא במדרגה הכל כך מיוחדת שנקראת ענני, זה בעצם להגיד אהיה. להיות בסיטואציה רגשית שלא נוחה לי, ולא לברוח ממנה בהסתגרות או בהתעלמות, זה נקרא אהיה. להסכים להיות, להסכים לחוות את הקושי. הרבה פעמים כשעובר עלינו קושי רגשי במערכת יחסים, יש סיטואציה של התעלמות. יש מקומות שמכנים את ההתעלמות, זה שמעתי מאחד המורים הרוחניים שלי, זה לא רק כי זה צליל לשמע חרוזים, אבל הוא אמר לי את זה כדעת פנימית, התעלמות זה אלימות. יש פעמים, מה שנותן לזה את הכוח להגיד את צמד המילים, התעלמות אלימות, זה לא החריזה, כן? כי אפשר גם להגיד התעלמות, התעמלות, לא יודע, זה... אבל פה אין לי דרך... להסביר למה זה קשור, מלבד שזה מאוד יפה, הצליל. הרעיון הוא, בדרך כלל מתי אנחנו מתעלמים, כשעולה קושי, זה לא בא מחלילה מי. יש פעמים שבן אדם מתעלם גם להעניש את הזולת. אבל מתחת ללהעניש אותו, יש קושי שלנו להביא את הדיבור שלנו בצלילות. או להסכים לחוות את הרגש הבלתי נסבל מול אותה סיטואציה. וזו קפיצת מדרגה לזהות מקום, לזהות סיטואציה שבה אני רוצה להיות בהתעלמות, ואני בוחר לומר את דברי. או שאני בוחר להרגיש את החוסר אונים ואת הרגש הלא נעים שיעלה מול אותה התרחשות, להמשיך להיות שם. שזה רבי נחמן, כשהוא מדבר על שיחת הכנה לחודש אלול, לראש השנה, אמנם אנחנו פה בהכנה לראש חודש שבט, לא לראש שנה, אבל אני מזכיר את זה בהקשר של המילה אהיה, אומר עיקר התשובה, וכשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. עכשיו, הציטוט הזה, אלו שמכירים את תורת רבי נחמן, אנחנו באים להגיד את זה בהקשר של אל תגיב לזולת. אבל יש פה משהו אחר. ישמע ביזיונו, ישמע, זאת אומרת להסכים לשמוע, זה החידוש. הרבה פעמים כשאני מגיב, אני לא מסכים לשמוע את החוויה הזו. הרגיש את הביזיון, את החוסר ערך, את ה... שמישהו לא מוכיר אותי, לא מעריך אותי לראות. אני בורח מאותה סיטואציה רק לא להרגיש את זה. ובעצם זה דרך לפרש את זה, אומר, אתה רוצה, כאר התשובה אומר, זה להסכים להרגיש. ישמע ביזיונו. והמילה ביזיון היא לא פשוטה. מה זה ביזיון? שמישהו... לא מעריך אותי, מישהו לא רואה בי טוב, זה בעצם מושג ביזיון. מישהו אפילו מדבר איתי במילים שליליות. אז אומר, אדום וישתוק במובן של תסכים להקשיב, תסכים לשמוע את החוויה הזו במלואה, ותראה מה זה עושה לך. כי הבריחה הזו או ההתעלמות זה להישאר עם נעליך שעל רגליך. דהיינו עם המנעולים, שזה ההרגלים, שזה מונע ממני להגיע אל הסנה הבוער. מה זה בעצם הסנה הבוער ואיננו אוכל? אחת הדרכים לפרש את זה, זה התרחשויות החיים שלא מחלות לי את האנרגיה. שמערכות יחסים שלא שורפות את האנושיות. סנה בוער ואיננו אוכל. יש שם את אש החיים מבלי שהיא מתקלה, כי דבר רוחני הוא יכול לדלוק באש טובה, באש מחממת, באש מהירה, בהמשכיות גדולה. אבל אנחנו הרבה פעמים מכירים את המקום הזה של הסנה בוער, וזהו, ונשאר ממנו אפר. הוא אומר, אתה רוצה להגיע למקום הזה של הסנה בוער ואיננו הוא קל? ההכנה לזה לבוא לשל נעליך מעל רגליך. עכשיו, נעל או הרגל זה באמת המקום הכי פחות רגיש בגוף. תוריד את הנעל. תבוא עם איזושהי מודעות אחרת, לא עם אותו מנעול, וההרגלים הלא מודעים, אני חוזר ומדגיש את זה, זה מנעול. מנעול זה אומר שמערכת היחסים לא יכולה לעבור לשלב נוסף, לא יכולה לעבור למקום פנימי יותר. ותזכרו שזה לא רק על זוגיות, כי מה אמרנו? זוג או יחיד לסביבתו. איזה יופי. אם כבר בכל זאת הזכרתי את ימימה, שיהיה לכם את המשפט השלם, למרות שאמרתי מקודם שהוא לא כל כך חשוב, כי כל מה שרציתי להזכיר זה את הביטוי זוג, יחיד וסביבתו, אבל נאמר שם זוג או יחיד וסביבתו, אם כל אחד מהם אינו על תיחומו וצירו, אין ביניהם מידת רוחק. אני אסביר את זה. כל אחד מאיתנו יש לו תיחום. תיחום שהוא יודע מה המקום שלו. תיחום זה גם לדעת לאפשר לשני מרחב. חלק מהתובנה של מערכות יחסים בריאות, חלק מהתובנה שמאפיינת את הקשר בתוך מערכת יחסים טובה, זה לדעת עד איפה המרחב שלי ועד איפה המרחב של הזולת. ודווקא המושג הזה מידת רוחק, מי שלא שמע את זה אף פעם, אצל ימים העליה שלו, מידת רוחק, זה ביטוי, כרגע לחלק מכם זה חדש, זה ביטוי שהוא זה שמאפשר התקרבות. עכשיו, זה דבר מעניין. הדבר הזה שמאפשר התקרבות, יש בו את הצליל של רוחק. אבל חשוב לזכור, אין הכוונה התרחקות, אלא מידת רוחק. מידת רוחק זה מידה של מרחק שהמטרה שלה לאפשר התקרבות. מה קורה אם אני בתוך קשר מסוים חודר מדי לפרטיות של הזולת? מה קורה שם? מה? זה מרחיק או שהוא נסגר? שלמה המלך אומר, עוקר רגלך מבית רעך, פן יזבעקה וישנאקה. אומר, גם חבר קרוב, כך איזה זמנים של, שאתה לא הולך לבקר אותו, כי אם הוא יסבע ממך, ישנא אותך. זאת אומרת, יש איזושהי מידה של לדעת מצד אחד להיות בהתקרבות, מצד שני לא לחדור למרחב האינטימי של הזולת. ולכן, מי שרוצה שאלה מנחה, איך לעבוד עם הכלי הזה של מידת רוחק, למרות שזה ב, 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 בשיעור שזה לא הנושא שלו, לשאול את עצמי שאלה אחת. האם אני במידת רוחק או בהתרחקות? לא פשוט. אם אני במידת רוחק, זה אומר שהרעיון, הנושא הוא להתקרב. אני כל הזמן רוצה לדעת מה המידה של להתקרב. בין הורים לילדים, זה בסדר להתעניין אצל הילד איפה הוא בילה אתמול. יש התעניינות שהיא מידיעה על אכפתיות, ויש התעניינות שתגרום לכעס. כל קשר שהוא גם בין הורים לילדים. אז למה הזכרנו את העניין הזה של מידת רוחק? כי אמרנו זוג או יחיד לסביבתו. דיברנו שבמערכות יחסים, בעולם המודרני, בעולם המודרני כוונתי ל-6,700 שנים האחרונות, 6,770, מערכות יחסים, אם אין בהם את ההבנה הרוחנית הפנימית, זה סנה שנשרף. אנחנו רוצים ללמוד מהי מערכת יחסים שהסנה בוער, בוער ואיננו קל. זאת אומרת שהבערה שהיא מסמלת אור וחום, היא לא מחלה את המצב. ואז אם אלה זה, ההכנה היא של נעליך מעל רגליך. זאת, כל פעם, של נעליך מעל רגליך זה לא אירוע חד פעמי. זה מעט לעט לשאול את עצמי מחדש. לאיזה הרגלים אני לא מודע. לאיזה התרחשויות אני לא שם לב. ויש לזה גם שם המשך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אפשר לומר שיש בנו, יש בנו איזושהי ציפייה שאומרת, הסיטואציה העכשווית זה עוד לא החיים האמתיים. מתי שהוא אז זה יהיה הדבר האמתי? זה אומר לו, המקום אשר אתה עומד עליו, איפה שעכשיו, שלב חייך, אדמת קודש. זאת אומרת, לראות את ההתרחשות העכשווית, את הסיטואציה העכשווית, כאדמת קודש. זאת אומרת, כזמן מיוחד, כזמן רב חשיבות. עכשיו, זה כל כך מוסיף בתוך ההדרכה הזאת, המילה אהיה. כי אמרתי, למה ככה מקשר לכם את שלל הרעיונות שהוזכרו פה. דיברנו על התעלמות. התעלמות זה גם או שאני מתעלם מהזולת, או שאני מתעלם ממה שאני מרגיש. ולהיות זה להסכים לחוות את הרגע שלא נעים. וזה במילים אחרות, זה ההסכמה לחוות את עצם החיים. כי רבי נחמן, שהוא מדבר על הרעיון הזה של הישמע בזיונו ידום וישתוק, הוא מדבר על מה? אני שואל אתכם, אבל כוונתי לומר שעוד לא מצאתי בטקסט את מה שחיפשתי. הוא מביא את הביטוי אהיה, הוא אומר, אנא זמין למאווי, ביטוי מהזוהר הקדוש. אני מסכים להיות. אני מסכים להיות. אני מסכים להיות, וגם אני מסכים להמתין. מה זה הכוונה להמתין? לעבור דרך סיטואציה בלתי רצויה, ולא למהר לדחות אותה מעליי. זה סוד ההמתנה. רבי נתן, תלמידו האהוב של רבי נחמן, אומר ש שעיקר מה שגורם לבני אדם להפסיד את איכות חייהם או את שמחת חייהם זה הקושי מלהמתין. הייתי מכין את עצמי קרוא, הייתי מביא את הטקסט ששם הוא מדבר על זה. עד כמה קשה לנו להמתין. ולהמתין אין הכוונה עצלות. ולהמתין אין הכוונה פסיביות. וזה באמת מצריך דעת להבין בדיוק על איזו המתנה מדובר. שאני בעצמי קראתי את הטקסט הזה כמה פעמים, ומיד אחרי שסיימתי לקרוא אותו, עשיתי בדיוק הפוך ממה שכתוב שם. והצטערתי על זה. אבל זה בעיקר, אני לא מספר לכם על זה שהצטערתי, אלא שוב, את הפער הזה בין רעיון רוחני שאפשר לדבר עליו, לבין שעולה משהו, ואולי הפחד, או הרי למה נלפין לא ממתין למשהו? הפחד שלו, והפחד הוא יותר... לא יודע איך להמשיך את המשפט, בעיקר שהוא יותר. הוא יותר מהתובנות, כי כבכל הוא לא מתחשב בוורטים, ברעיונות שאנחנו לומדים. הוא כן מתחשב אם אני מיישב דעתי ואני מקשיב לו. אם אני מקשיב לפחד, או לרגש שעולה, או לביזיון שהזכרנו מקודם, הוא מוכן גם להקשיב לתובנות ששמעתי בשיעור. אבל לפעמים אני רוצה לאלף אותו את הפחד בלי להקשיב או לשמוע אותו לגמרי. לשמוע אותו זה לא אומר שאני נותן לו לנהל אותי, זה הבדל גדול. יש הבדל בין להקשיב לפחד לבין לפעול מהפחד. זה שני עניינים שונים לגמרי. וכשאני לומד להקשיב לפחד, ולומד לזהות את הפעולות שבאות כתוצאה ממנו, ואותם איתם להמתין. בדרך כלל הפעולות שבן אדם עושה כשהוא פוחד או דואג, ההצלחה שלהם תהיה מועטה. אז יש פה יסוד, אם אני מזהה, מקשיב לו לפחד ולא פועל ממנו. וזה קשור בהמתנה. בהמתנה. ההפך מההמתנה זה נקרא דחיקת השעה. זה להמתין שדבר יקרה מהר. אתמול קראתי סיפור מזעזע בספר חסידי, שאמרתי איך אפשר לספר אותו ברבים, אבל אני אספר אותו. אבל שתדעו מה אני קורא, היה איזה משפיע חסידי שקראו לו רבי ראובן דונין, חיפה, חבדניק. הוא... שיר של מאיר אריאל עליו, מה את אומרת, הם הכירו?
דונים שנסע באופניים.
וואו. טוב, נחפש את זה ברשת. והוא, אותו ראובן דונין, היה, מה הוא היה? הוא היה חסיד חב"ד, היה טרקטוריסט, אבל היה לו פה משוחרר. אתם יודעים מה שישאר רק ברמזים? פה משוחרר. כאילו חשיפה ראשונה אמרתי פה משוחרר, ואז אני רואה שאתם לא נופלים מהכיסא, פה משוחרר ולגמרי משוחרר. עד שהיו חסידים שהיו נבוכים ממנו. הייתה לו אהבה בלתי רגילה לבני אדם, אהבה בלתי רגילה לרבי, פעם הוא ראה את הרבי שהשרוך שלו נפטר, אז הוא השתתח על הרצפה וסגר לו את השרוך, והרבי אמר לו תודה. וגם הרבי מאוד אהב אותו. ושבר איתו דיסטנס. חבד, אצל הרבי, היה סדר, היה דיסטנס. ועם ראובן, היה לו המון סיפורים לא שגרתיים של קשר אישי וקרוב עם הרבי. והתלמידים שלו הוציאו ספר של כמה ספרים על על הנגותיו, על סיפוריו, שחלק אמרו לי שגם חלק מהמשפחה לא אהבה, כי הביאו שם את הביטויים החריפים שלו, הוא לא היה עושה חשבון. כי אצלו השורש היה אהבה, גם אם הדיבור לפעמים היה נראה פוגע, ההתכוונות הייתה באמת לטוב. אז קיבלתי מתנה מחבר ספר עליו. ואני מוכרח להגיד לכם שזה מרתק אותי. זה לא פרקים, הספר שיש לי, כי הוציאו עליו גם ביוגרפיה מסודרת. זה אנקדוטות, כל פעם דיבורים שלו ורעיונות שלו. אז הסיפור שקראתי אתמול בלילה, ואני מופתע מזה שזה עולה לשידור בפניכם עכשיו. אתם יודעים מה יותר מי, אני מסקר אתכם, מה בסוף תגידו, אתם כאילו הכנות לכזה סיפור משעמם. ויותר מזה, משהו בסיפור הזה נגע בי, ועשיתי כימות קטן בספר למעלה. כימות למעלה זה איפה אני אוחז בעמודים. כימות למטה זה סיפורים שנגעו בי ותחזור אליהם. אז אנחנו מוכנים לשמוע את הסיפור. היה בעיירה הקטנה, די הרומניה, רוסיה, הייתה משפחה, זוג עיקרים, שמאוד מאוד רצו שהבן שלהם יהיה רופא, ירכוש השכלה, וחסכו מפיתה, וחסכו ממון רב, ושלחו אותו לעיר הגדולה ללמוד רפואה. והוא למד והשקיע, אפילו ההורים מפעם לפעם היו שולחים לו קצת דמי כיס, כמה שהם חסכו מפתם. לאט לאט הקשר ניתק, הוא כבר היה רופא מצליח, ולפעמים גם הוא היה שולח להם קצת מההכנסה שלו. לימים שהוא כבר היה רופא מפורסם ואדם עמיד, הוא החליט שהוא רוצה ללכת ולתת להורים שלו ממון רב, שכבר לא יצטרכו לעבוד כל כך קשה עליהם, איזה אכסניה בכפר שהם גרו. והוא הכין תיבה מלאה בכסף ותכשיטים, להביא להם מתנה, שיהיה להספיק להם לצוף חייהם. אבל הוא התייעץ עם אחותו, שהוא לא רוצה שההגעה שלו תבעיל אותם, בקטע ש לא ראו אותו כל כך הרבה שנים, ופתאום הוא מופיע, ועם כזה ממון רב עבורם, יכול להפר את איזונם. אז התוכנית הייתה שהוא יבוא, יתאכסן אצלהם כאורח באכסניה, ולאט לאט הם יתרגלו אליו למשך כמה ימים. והם יראו את האוצר שיש לו, יראו את זה כל יום אצלו בחדר, עד שהוא, יחד עם אחותו, יגיד להם שזה בעצם הכל מיועד עבורם. וכך הוא עשה. הגיע, התארח, התאכסן כאורח רגיל. הוא סיפר להם שאין לו שום קרוב ושום עקר בכל האזור, והוא לגמרי בודד. הוא מספר רב ראובן בסיפור הזה, שהם ראו, שמעו שהוא אדם בודד, וראו את האוצר העצום שיש לו בתיבה, ועלתה להם מחשבה להרוג אותו, ולתמל אין אף אחד שיודע עליו ומישהו שיתעניין בו, ולקחת את מה שיש לו, הם כבר זקדים, שיהיה להם כסף לכל ימיהם. וממחשבה למעשה, וערב אחד, האבא בא, והזקן בא ומתנפל עליו בשינה, ומנסה לחנוק אותו, והיה קצת מאבק, ובסוף הוא הצליח, ושניהם גררו אותו ליער וקברו אותו ביער. אחרי יום יומיים אחותו הגיעה לפי התוכנית, והיא רואה את התיבה שם, היא שואלת את ההורים, איפה, אם היה פה איזה אורח? הם כמובן אמרו, לא, לא יודעים כלום. קרא למשטרה, והכלבי גישוש הוביל אותם ליער מציאת הגופה, והשאר יכולים לשאר נכלאו עד סוף ימיהם. ואותו תלמיד של רב ראובן מספר שרב ראובן אמר את זה באיזושהי התוועדות, ואחרי זה שקע בהירורים ובהנחה עמוקה של כאב. עכשיו בוא נעשה סדר. האם זה מובן שזה סיפור שלא חשבתי לספר ברבים? סיפור מופע לחלוטין, זה מוסכם. מצד שני, האם גם מובן לכם עד כמה זה נוגע בעומק הנפש, סיפור כזה? אני אגיד לכם במה זה נוגע. אבל בואו נחפש מתנדבים לענן בראשם, שלפני שאני מסביר זה, יש פה מישהו שנוגע, שזה נוגע בו לפני שאני מסביר? זה, אני מקווה שהסיפור הזה הוא רק משל. למרות שהוא תיאר את זה שם. אבל זה סיפור שמשהו נפלא בפתח חיי, לפתחי, זה כבר בא אליי. אבל כבר אין לי את הכוח להמתין. בעצם, אחת ההבנות איפה זה להמתין, אז יש קריטריון נורא פשוט במצבים אחרים, לא כמו ההתמודדויות שלנו בחיים. איפה שאני רוצה לעשות מעשה שהוא נוגד את המוסר בשביל להשיג את מה שרוצה, פה הקריטריון ברור. אבל יש לפעמים שכתוצאה מזה שאין לי את היכולת להמתין, אני לא בהכרח עושה משהו נגד המוסר, או נגד החוק, או נגד הערכים. מופיע ייאוש, שזה גם סיטואציה שאין לנו את היכולת להמתין. הסיפור עצמו הוא מזעזע, הוא כביכול לא אנושי. אז תבינו, רב ראובן שהיה מספר את הסיפור הזה, קודם כל זה היה בעיצומה של התוועדות. אחרי ששתו הרבה לחיים, כמו חבד נכתוב. וזה שתיית לחיים לא בשביל הוללות, אלא בשביל היכולת לדבר דיבורים משוחררים. והוא רצה להגיד את זה, זה השיא של החוסר היכולת, זה שיא העוול שאפשר לדמיין. אבל זה לא רק שיא העוול, זה שיא ההפסד, כי אפשר לספר סיפורים על אנשים ששדדו מישהו בשביל להיטיב את מצבם. אבל פה זה מובן האבסורד איך בנוי הסיפור. זה משהו שנועד לך, הגיע אליך, הוא כבר אצלך, וכל השאר. עכשיו אפשר להגיד, אוי תתה. אז אומר רבי נחן, המילה אהיה, זה בעצם להיות ולהמתין. נשמע בזיונו ידום וישתוק, זה בעצם זה תיאור של המתנה. לכאוב ולהמתין. אבל הוא אומר שאתה כואב וממתין, זה גם שמו של הבורא. המילה אהיה, לא לכולנו זה מוכר. אבל זה אחד משמותיו של הבורא, השם הכי מרכזי, הכינוי הכי מרכזי שמופיע בתחילתו של ספר שמות. שמשה שואל את הבורא, מה אני אגיד להם? איך אתה נקרא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. זאת אומרת שהיכולת שלנו להמתין, זה לא להמתין בסבלנות. זה להמתין עם אור השם. כי ברגע שאני מסכים להיות באותו רגע, הגילוי האלוקי הופך להיות חלק ממני. זה לא רק, זאת פעולת ההתכוונות להיות, מבלי לדחוק את השעה, באותו רגע אור השם מתעבר בי. אהיה אשר אהיה. תדעו לכם שאני עדיין לא שקט את זה, סיפרתי לכם את הסיפור הזה. אבל ברור שהוא בהשגחה פרטית, זה סיפור, הוא מזעזע, לא במה שתואר שם המעשה הטכני. זה פשוט, הוא מזעזע המראה שבו. זאת אמרה שבו לא במובן שיש דברים אפלים שכאלו, אלא הסיטואציה הזו שכבר דבר מגיע עד לפתחי, ורק לזבוך אומר, זה לא שאני אמור לדעת שהאוצר כבר בתכן, אני רק אמור לדעת לא לדחוק את השעה. זאת מה שאפשר. אהיה אשר אהיה. רב ראובן סיפר שם בספר, זה אומנם לא קשור לנושא שלנו, אבל עצם זה שהזכרתי, שפעם אחת היה צריך להחליף את הרצפה ב-770, המרכז הרוחני של חב"ד בניו יורק, והם היו, החברה הקבלנית התחייבה לעשות את זה עד שעת בוקר מוקדמת, שיגיעו המתפללים הראשונים, זה הייתה אמורה להיות עבודת לילה, בשביל לא להפר את השגרת התפילות שם. אז היה צריך עזרה ממי שיכול לעזור. אז ראובן עבד איתם כל הלילה. ובבוקר, שזה הסתיים, ברוך השם, בזמן כפי שהם רצו, והוא שמח מאוד שהוא זכה ליטול חלק, אז הוא בא לצאת מ-770 וללכת לפנימיה לנוח. בדיוק הרבי בא מולו. שאל אותו, לאן אתה הולך? אז הוא אמר לו, עבדתי כל הלילה ואני הולך לנוח. הרבי אמר לו, אז מה? זה שעבדת כל הלילה זה עניין אחד. ושמירת הסדרים זה עניין שני. והוא לא הלך. עכשיו, מה המיוחד בסיפור הזה? איפה הוא נגע בי? כי הרבי, לראות אותו כאדם קשוח או קפדן, לא בשביל זה צריך להביא את הסיפור הזה לפה. זה לא. הוא בעצם אומר לו, עבדת כל הלילה ותגלה שיש לך כוח גם לתפקד כל היום, לשמור על הסדרים. זה בעצם הנקודה הזאת. שהרבה פעמים, בכלל שתדעו של הרב מלובביץ' הייתה שיטה, שכמה שבן אדם לוקח על עצמו יותר, הזמן שלו מתרחב. יש סיפור, אמנם שוב, זה לא התועדות על הרבי, אבל זה הכוח שמדברים מעניין לעניין בדברים של התפתחות, שתדעו לנושא התפתחות. יש משל על אחד שבא לרבי ואמר לו, מאוד צפוף בבית, אשתי וחמשת ילדיי, עשרת ילדיי. אז הרבי אמר לו, תכניס עז. מכירים את הסיפור, נכון? ומה ההמשך? שאחרי חודש הוא בא ואומר לו, זה בלתי נסבל, מה אומר לו הרבי? תוציא אותה. יפה. עכשיו, אז היו אומרים, הרב שטיינזלץ אמר פעם, שאצל הרבי מלובביץ' הסיפור הולך ככה ההתחלה, ואז שאחרי חודש הוא אומר לו, אם האיזה בלתי נסבר, אז הרבי אומר לו, תוסיף פרה. אבל זה אמרתי לכם לידע כללי, אין שיעורי בית סביב העניין הזה. אבל העניין הקודם כן יש שיעורי בית. שיעורי בית. אני מקווה בהזדמנות שאני אוכל להביא את הטקסט הזה של רבי נתן, שהוא אומר, אפילו צדיקים גדולים הפסידו הרבה בקושי שלהם להמתין. ואני אומר, צריך פה דעת להמתין, זה איפה שצריך להמתין, כי אם, לא יודע, בן אדם עומד מול מחסום רכבת, והמחסום הוא רם והוא ממשיך להמתין, זה בעיה. אבל לבקש את הדעת הזו, וההמתנה, פה היא נכנסת תחת הכותרת של המילה אהיה. אהיה.
גם
החטא
הכי גדול של עם ישראל, כי בושש
כמו של אבות. בושש, כן. זה החטא של האנושות, זאת אומרת, חטא של האנושות. רק מה מתחדש פה סביב המילים אהיה אשר אהיה? שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר אהיה עם מי שמסכים להיות. מסכים להיות זה בעצם לא לברוח מהסיטואציה הלא נוחה לי, הלא נעימה. להסכים להיות שם ולחוות את מה שעולה. טוב, פה יש איזושהי נקודה אחרת שלא כל כך דיברנו עליה, אבל בוודאי שאם בהשגחה פרטית זה הגיע ככה פתוח מולנו, צריך לקרוא את זה. אומר, וזה עיקר העצה, לקיום התורה שישמו יתברך, כן השיב לו אהיה אשר אהיה, שמרמז שצריכים להתחיל להזמין עצמו בכל פעם שיהיה לו הוויה בעולם, שיכיר אותו יתברך, וזה אהיה אשר אהיה שתי פעמים, כי צריכים להתחיל התחלה אחר התחלה. כן, התחלה אחר התחלה. רק פה, תודה רבה לך, פה רבי נחמן מזכיר את זה של אהיה, זה בעצם להגיד אני מסכים להיות. כל המקומות שבהם ברחתי, שלא היה לי את היכולת להמתין, זה בעצם כאילו לא הייתי. לא הייתי. מי מהנוכחים פה מכיר את זה מחייו? לא צריך לשתף בסיפור, אלא רק בהרמת אצבע או שתי אצבעות או שתי ידיים. שהוא הפסיד דברים במהלך חייו יותר מפעם, יותר מפעמיים, רק מהקושי להמתין. למה הייתה סיטואציה כזו בחיים? רק צריך להרים את היד, לא לשתף. הכוונתי לשאול, זה לא אפילו אירופה, אלא דפוס כזה, זאת אומרת שלא היה מי שיעודד אותנו להמתין. רק פה מתחדש שבהמתנה זה בעצם להסכים לקבל את מתנת החיים, ובאותו רגע אור השם בעצמו הופך להיות חלק ממני, אהיה אשר אהיה. ואז משה יכול ללכת לשליחותו, כי משה בעצם חושש מהשליחות שלא תצליח. דיברנו בתחילת השיעור ששמות, זה כל אחד מאיתנו יש לו ייעוד ושליחות. תלך, תלך עם השליחות. תלך איתה. אבל אל תשכח, של נעליך מעל רגליך. אומרים על משה שבתיה בת פרעה קרא לו כך. זה היה צריך לקרוא לו משוי, כי היא אמרה מן המים משיתיו. אז יש לנו משוי, יש משה, יש אימשה. היה צריך לקרוא לו משוי. משוי, משה, אימשה, עבר, הווה, עתיד. מישהו שמשוי, אלא, אומרים החסידות שהמילה משה, בכל אחד מאיתנו יש את המשה. כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, משה זה מישהו שעוזר לך לצאת מהביצה בלשון הווה. עכשיו, משה. ניצוץ ממנו בכל אחד מאיתנו. לצאת מאותו מקום שנראה לי שאי אפשר לצאת ממנו. כי כשאני יודע להמתין, אני יודע גם לצאת ברגע המתאים. ושיעורי ביתם, להיכנס למקום הזה של השל נעליך מעל רגליך. לראות איזה הרגלים נועלים אותי, כי יש שאמרנו, יש הרגלים שהם חיוביים, לראות איזה הרגלים נועלים אותי, במיוחד במערכות יחסים, לנסות לשים לב לקשב, לשים לב לעמידה בדיבורים, הבטחתי משהו, אם כבר אלו שני הדברים העיקריים, קשב, והאם אני מקיים את דיבורי בתוך אותה מערכת, האם אני מבטיח דברים ולא עומד בהם, ולא מדייק בהם. ופרט שלישי למי שרוצה להעמיק בזה, האם בתוך אותה מערכת של זוג או יחיד וסביבתו, יש מה ששנוא עליך. שאתה בעצם עושה לזולת. משהו שאתה לא אוהב שעושים, ובעצם זה מתרחש בעשייתך שלך. אלו שלושת, אתה מצביע? בבקשה. חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו. טוב, אתה יכול לשאול מה השעה, מתי כניסת שבת? אתה... זה הנקודה העיקרית. אז כשאני מתחיל לשים לב להרגלים הללו, של נעליך, מעל רגליך, וההבנה היא שבשביל לתקן, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, זאת אומרת, המקום והזמן הם הכי נפלאים שיכולת לדמיין, איפה שאתה נמצא כרגע. ולהסכים להיות במובן של להרגיש גם את מה שלא נעים להיות שם. אז אנחנו יכולים לזכות למתנה הכי נפלאה, של הסנה בוער ואיננו עוקל בתוך מערכות יחסים. שזה לא שחיקה שגומרת את האנשים. כי האגו שהוא לא עושה עבודה מתאימה עם עצמו, אז כמעט כל מערכת יחסים אמורה באיזשהו שלב להגיע לשחיקה גדולה. אבל יש גם את המימד של האש המחממת והאש המהירה שפועלת שם. ואז אני כל הזמן נמצא בתודעת אהיה. אהיה זה אומר שאמרתי אהיה, התכוונתי אהיה, ואז באיזשהו שלב אני גם בהתקדמות, אני כבר חווה את התודעה שנקראת ענני. אבל ביחס לדרגה הבאה אני שוב פעם אהיה, שוב פעם בעצם מכין את עצמי להיות, מכין את עצמי להווייתי. חברים יקרים, נקווה שיגיע הרגש שיעודד אותנו לברוח, או הפחד, כי כפי שאמרתי לכם בעצמי, ראיתי שכמה פעמים אחרי שיעורים נחמדים מאוד בכל מיני נושאים, כשעולה רגש מסוים, הוא לא זוכר את כל מה שלומדים. והדרך היא להקשיב לרגש שעולה, ואז הוא ממש להקשיב לו, לכתוב אותו, לשמוע אותו. פחד שעולה שם, הדאגה שעולה שם, הכעס שעולה שם, ואז אם אני מקשיב לרגש, הרגש מוכן להקשיב לשיעור, לתובנות שלמדתי באותו שיעור. יהיו ברוכים ושמחים, ושנזכה לכל הטוב שהשבוע המבורך הזה מועיד עבורנו. וכמה שאנחנו חושבים שהשבוע הזה הוא טוב, אפשר לגלות בו שיש בו עוד יותר טוב ממה שציפינו. כפי שראינו שבוע שעבר בשם הזוהר, שבכל יום יש בו טוב, ויש גדר שלא נותנת לכל אחד לפגוש את הטוב הזה, אלא אם כן הוא באמת רוצה ובאמת משתדל לפגוש את הברכה, את הטוב, את השפע שיש בכל יום ויום. תודה על הקשב, תודה על הפנים המהירות, על הלב הפתוח. לילה טוב.